שמרוס היה משפט מחור כזה, ראינו ששאול היה קצר סבלנות ולא לא באמת רצה לברר את הדברים, וכאשר הוא חורץ את הדין שכל כהני נוב ימותו, אז עבדיו הניצבים עליו, שחזל אומרים שאלו הם גדולי שריו, אבנר ועמסה, הם מסרבים פקודה בעצם, כן, ולא אהבו עבדי המלך לשלוח את ידם לפגוע בכהני השם, וגם זה לא מניע את שאול מההחלטה שלו להרוג את הכהנים. פרק כ"ב, פסוק י"ח. ויאמר המלך לדואג, סוב אתה ופגע בכהנים, ויסוב דואג האדומי בכהנים, ויאמת ביום ההוא 85 איש נושא ואת נוב עיר הכהנים מקהל לפי חרב, מאיש ועד אישה מעולה ושוב החמור ושא, וימלט בן אחד לאחי מלך בן אחיתוב ושמו אביתר, ויברח אחרי דוד, ויגד אביתר לדוד, כי הרג שאול את. ויאמר דוד לאביתר, ידעתי ביום ההוא כי שם דואג האדומי, כי הגד יגיד אנוכי סבותי בכל נפש, ותביך שבה איתי אל תירא, כי אשר יבקש את נפשי יבקש את נפשך, כי משמרת אתה עמדי. טוב, אז מעניין שפה בכל הפרשייה הזאת דואג נקרא, נכתב דואג. יש בתנ"ך חילופי פתאים, פתאים, צבועים, צבועים, אבל זה נראה ככה, למה דווקא כאן? לי זה נראה כלשון זלזול כזו, וכמו שקוראים למישהו באיזה כינוי, דיינו, אולי כאילו לא יכולים להזכיר את השם מרוב הנבזות שבמעשה שלו, אז כותבים אותו בצורה כזו שתעוות את ה... הזכיר לי ששימון, שימון היה קורא לאהוד ברק איוד, איוד, אז זה כמו דויג. אז ויומר המלך, חזל דרשו על זה שהוא נתפס כדג בחכה, דיינו, כאן הוא איבד את כל עולמו, זה מדרש יפה. אז אומר המלך לדואג, סוב אתה, לא כתוב שזה שאול, כי פה מתבטאת מידת מלכותו, תוקף הדין, סוב אתה אם העבדים מסרבים, הופגע בכהנים, ודואג לא מסרב פקודה, ויסוב דואג האדומי ויפגעו בכהנים, וימת ביום ההוא 85 איש נושא אפוד בד. ראינו כבר שאפוד בד הוא היה לבוש, שגם שמואל, נכון, נער לבוש אפוד בד, ונראה להלן גם שדוד מעלה את אהרון מקריית יערים לירושלים, דוד גם לבוש אפוד בד, כבר לא מדובר באפוד של הכהן הגדול, אלא בבגד בגד שירות שביטא שמי שחוגר אותו הוא משרת השם. ולא רק שאת הזכרים הם הורגים, אלא שהם היו בגבעת שאול, הגיעו אל שאול, אלא שאול שולח דואג בראש כוח לנוב עיר הכהנים, והוא מכה אותה בביטויים שמה מזכירים לנו? את עיר הנידחת או עמלק, נכון? הרי דיברנו על זה אז, איפה זה היה עמלק? בפרק תתוו, פרק תתוו, פסוק ג', אתה לך והקיטע את עמלק, והחרמתם את כל אשר לו ולא תחמול עליו, והמתה מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד צה, מגמל ועד חמור. מה נזכר שם שלא נזכר כאן? חמור כן נזכר פה, לא? חמור נזכר כאן? אז למה גמל לא? נכון, כי גמל זה רק לבדווים, זה רק לעמלקים. בעיר אין גמלים, אבל בכוונה, כמו שהרב ליאור קורא, רוכבי הגמלים. אז אבל בכוונה הפסוק משתמש בזה, והגמרא עומדת על זה, נדמה לי ביום, הגמרא אומרת שדורשת על שאול את הפסוק, אל תהי צדיק הרבה, זה במלחמת עמלק, שאומר מה, אשר חמל העם, לזבוח להשם אלוהיך, מה אתה נהיה פתאום כזה צדיק גדול, תעשה מה שאמרו לך, ואל תרשע הרבה, בנוב עיר הכהנים, כלומר איפה שהיית צריך לגלות אכזריות, ריחמת, אז כל המרחם על אכזרים, סוף הוא מתאכזר, על רחמנים. מה? כן? נכון, אבל זה קרה. חז"ל גם אמרו את זה, וזה לא דרש, זה הפשט. בכוונה משתמשים באותם ביטויים, שמואל הנביא או גד החוזה, לא יודע בדיוק מי כתב את הפרטים הללו, אבל שמואל בפשטות, כדי להדגיש את האבסורד שבדבר. ובן אחד של אחימלך, בן אחיטוב, ושמו אביתר, נמלט ומגיע לדוד ומספר לדוד את מה שקרה, ודוד לוקח אחריות. כן, ידעתי ביום ההוא כי שם דואג האדומי, כי הגד יגיד לשאול אנוכי סבותי, כן, אני גרמתי למות נפשות בית אביך. כתוב, ראינו לעיל ש פסוק י' ז', ויאמר המלך לרצים הנצבים עליו, סובו, סוב אתה, ויסוב דואג. אז לשון נופל על לשון, כאילו דוד במידה מסוימת מאשים את עצמו במה שעשו שאול ודואג. איך? שם זה מלשון סיבוב, ופה זה מלשון סיבה. אבל סיבה היא גם מלשון סיבוב. סיבה זה גורם, תוצאה, כאילו זה דבר גורם דבר, אבל נכון, זה משמעות קצת שונה. אז אומר דוד לאביתר, שבה איתי אל תירא, כי אשר יבקש את נפשי, שזה שאול, יבקש את נפשך. יש לנו אויב משותף, יש לנו גם אינטרס משותף, ואתה תהיה משמרת עמדי, אני אשמור אותך עליך היטב. ויכול להיות שגם כוונת דוד, שמי שמבקש את נפשך, מבחינתי הוא מבקש את נפשי. כמו שאני אדאג לעצמי, אני אדאג גם לך. עד מרד אדוניה. כן, ואז הוא לא הרג אותו, הוא רק העביר אותו מהשלמה, אפילו לא דוד, שלמה העביר את אביתר. הוא אמר, אני לא ארוג אותך כי אתה התהלכת עם אבא שלי בכל התלאות וכו' וכו', אבל הוא העביר אותו ונתן את הכהונה לצדוק, ובזה בעצם התקיימה כל הנבואה שהייתה על בית אליה. ושם כתוב ש שני בניך ימותו ביום אחד, אז זה קרה. אחר כך כתוב שם גם שהם ימותו אנשים, אז זה קרה פה, עכשיו. ושאתה תבקש להצטרף לאחת המשמרות, ספחן ימנע בעבור אגורת כסף וזה, זה קרה בימי שלמה, כשהכהונה הגדולה עברה לבני צדוק, כך היה גם בבית ראשון, בבית שני, וגם לעתיד לבוא. והכהנים מלווים בני צדוק, אומר יחזקאל, אשר שמרו, פרשת אמור. אז כן, בית אלי הם היו מאיתמר בן אהרון, ובית צדוק היו מאלעזר. ואפשר לראות בדברי הימים למשל שהם הרבה יותר מועטים, המשמרות שלהם שם, אני לא זוכר בדיוק כמה, אבל מבני איתמר יש מעט מאוד משמרות, שליש או לעומת בני איתמר. כמו רואים איך הכללה, רואים מכאן מה זה חילול השם.
בני קיצור,
בני איתמר פחות, לא? בני איתמר פחות.
בני
איתמר זה בית אלי, אז הם פחות. ואילו בני פנחס בן אלעזר, רואים פה כאילו כמה קשה עונש חילול השם, שזה עונש לדורי דורות, כמו שהגמרא עוד אומרת, שמבית אלי כעתנה, אביי ורבא, זה עסק בתורה, זה עסק בתורה גמלות חסדים, זה הגיע עד 40, זה הגיע עד 60, זה עכשיו זקן מופלג בבית אלי. רואים מה זה, כמה גדול עונש חילול השם. יש בספר מלכים, כאשר עתליה משמידה את כל זרע המלוכה, מי נשאר שם? יואש. נכון, יואש היחיד שנשאר, ממלטים אותו, והגמרא בסנהדרין אומרת שאלמלא נשאר לבית אחימלך אביתר, לא נשתאר שריד ופליט מבית דוד. כלומר, בעצם הגמרא אומרת שנכון, דוד היה אשם בחוסר זהירותו, שהיה לו לחשוב שזה יסב נזק על זה, ומסבב הסיבות, סיבב ש... איך? כן, 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 אז פה, בגלל שפה נמלט אחד, אז גם דוד ככה נשאר לו, אבל הוא לזה, זה היה... טוב, רואים שיקולים של השגחה ככה שהם להרבה הרבה דורות. טוב, אז זה מקרה קשה מאוד. יש איגרת של הרמב״ם לתלמידו, שהרמב״ם מתבטא שם בקשר לזה מחלוקת שהייתה להם עם ראש הגולה בבגדד. אז הרמב״ם כותב שכל יראי השמיים, אז כאשר הדבר נוגע לסררה נעלמת יראת השמיים. עד רק הכיסא הגדל ממכה, אז רואים את זה פה, רואים כאילו שאול, לאיזה שאול ודואג, לאיזה שאול תחתיה הם הגיעו, כאילו להרוג 85 כהנים ולעשות מהעיר באמת עיר הנידחת. שאול כאילו רצה להפיל פחד ומורה על משתפי פעולה עם דוד, כאילו שכולם ידעו, כולם יזכרו איך נראית עיר שדוד נכנס אליה וקיבל צדה וכולי. אבל טוב, ופה עובר המשכן מנוב לגבעון, חרבה נוב באותו הפרק, ועובר המשכן למקומו האחרון לפני ירושלים שזה גבעון. ראינו שהוא היה בגלגל, בשילו, נוב, עכשיו עובר לגבעון ולירושלים. רק מעניין שהמשכן מתקרב לירושלים, כאילו, ומשילו נוב, קריאת יערים הארון, לא המשכן. המשכן לא היה בקריאת יערים. באמת הארון לא במשכן. מאז שהוא נשבע בידי פלישתים, הוא לא חזר אל המשכן. אבל זה מעניין, כאילו, למרות שאף אחד טוב יכול עוד לא יודע שירושלים יהיה מקום אשר יבחר השם, אבל זה מתקרב. רואים שוב איך ההשגחה פועלת.
אז דואג לא בין עולה לא בגלל
מה זה? כן. חז"ל אומרים שהוא עבר שפך דמים, גילוי עריות, גילוי עריות זה חז"ל מטילים עליו את האחריות לכך שמיכל בת שאול נמסרה לפלטי בן לאיש, שהוא אמר לדוד, הוא בכלל הוא מורד המלכות, הוא חייב מיתה, כאילו הוא כמו מת, דמו מותר ואין לו אישות, כאילו אל תתייחס לזה שהוא כביכול חי, הוא מת אז היא כבר מודיעה אלמנה. היא מותרת, היה לו כל מיני פסקים כאלה תקדימיים בהזמנה, בסדר, אבל הוא הכשיל אותו בגילו, כאילו פסק פסק שהתיר גילוי הרעיות. טוב, זהו, זה העניין נוב עיר הכהנים. צריך ללמוד מזה באמת כמה הסררה. עוד דבר מעניין, שלמרות שעבדי שאול מסרבים פקודה, שאול לא מעניש אותם. מה זה מעיד? מה?
יכיר שיש בו
רמה. יכול להיות שהוא יכיר שהם צודקים, ומה זה עוד מעיד? זה מעיד שהוא גם חלש, נכון? זה כמו שנראה ששאול... מה? הוא תלוי בהם, כן? הוא מלך כזה שכבר לא יכול... נראה את זה גם בהמשך, כן? אשר חמלתם עליי, הוא אומר שם לאלה שזה, כאילו עשיתם לי טובה, כמו איזה מלך מסכן כזה, כאילו ש... שמרגיש שחייו תלויים לו מנגד, אין לו ביטחון עצמי. כן, נראה את זה כשדוד שם, כשדוד גונב את החנית של שאול וכולם נרדמים, והוא אומר לאבנר, מה הפקרת את המלך? דוד שם עושה ביזיונות לאבנר. שאול הוא לא מעניש את אבנר, כל דבר צריך להדיח את אבנר, להקים ועדת חקירה, לערוף שם כמה ראשים. מה זה כזה מחדל, מישהו נכנס לוקח את חנית המלך וזה וזה. רואים ששאול שותק. למה הוא שותק? כי אין לו ברירה. כאילו, הוא אומר תודה על אלה שעוד נמצאים איתו, אז זה מין מלכות עלובה ביותר. רואים את זה לכל אורך הדרך. החוסר, אין מנהיגות לשאול. טוב, הזכרנו את דברי ספר העיקרים, שאומר שדוד חטא בחטאים חמורים, אבל בחטאים פרטיים. שלא פגעו בקשירות שלו לכהן כמלך, בילו שאול, כן, חטא בת שבע, אבל שאול חטא, כל החטאים של שאול היו הוכיחו שהוא לא ראוי למלכות, במלחמת עמלק וכולי, אשר חמל העם וזה וזה. מה? לא משנה, אבל זה לא קשור למלוכה. זה פרשה שהיא כאילו מטילה בו קטם, אבל זה לא קשור לקשירות שלו, לצד המנהיגותי שלו. אבל כששאול מתנצל ואומר אשר חמל העם ואשר זה וזה, נו בסדר, אז התירוץ שלך בדיוק מסביר למה אתה לא ראוי להיות מלך. תירוץ יותר גרוע מהמעשה, כמו שאומרים. טוב, בואו נמשיך. כ"ג. ויגידו לדוד לאמור, הנה פלישתים נלחמים בקעילה, והמה שעושים את הגורנות. ואדוני לאמור, האלך והיכיתי בפלישתים האלה, ויאמר אדוני אל דוד, לך והיכית בפלישתים. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה אנחנו פה ביהודה, ואף אל מערכות פלישתים. ויוסף עוד דוד לשאול באדוני, ויענהו ויאמר, קום רד קעילה, כי אני נותן את פלישתים. וילך דוד ואנשיו קעילה, וילחם בפלישתים, וינהג ויח בהם מכה גדולה, ויושע דוד את יושבי קעילה. כן. אז כאשר דוד שמקבל הודעה שפלישתים נלחמים על קעילה, איפה הוא נמצא? לכאורה, אין לנו, זה לא כתוב במפורש. איך? אבל הוא חזר ממואב, נכון? אז איפה הוא הגיע? נכון, מצוין. פסוק ה', ויבוא יער חרד שמקומו לא התבאר, אז כנראה שהוא חזר לאותו מקום, שטח שקשה למצוא אותו, שטח מיוער. קעילה, בואו נראה ביהושע ט"ו, ושם את כל הערי יהודה, שאנחנו פרק חשוב מאוד. כל הפרקים האלה ביהושע הם נראים כמו ספר טלפונים פחות או יותר, אבל כשאתה לומד ספרים אחרים אתה נעזר בהם הרבה כדי לדעת איפה מקומות נמצאים. אז בואו נראה בין ערי השפלה איפה נמצאת קעילה שם. כן, הממדלד בפרק ט"ו ביהושע, יש לפני כן כותרת בשפלה. אז יש את לכיש שהיא מוכרת, לבנה מוכרת ממלחמת מלכי הדרום ביהושע, כן, הוא קעילה, ואחזיב. אחזיב הזו היא לא מצפון לעכו, כן, אלא והיה בחזיב בליטה אותו. יהודה לא היה בכפר הנופש על החוף באחזיב, אלא בחזיב זה אחזיב הזו שהיא נמצאת לא רחוק מתמנה, כן, והיה בחזיב עם הצון. אז קעילה נמצאת פחות או יותר, אם ניקח את בית ג'וברין, קריית גת, בית ג'וברין, אז מצפון מזרח ככה בדרך העולה להר חברון באיזשהו מקום, ככה נראה מתוך זה. אז אומרים לדוד, זה לא עמוק, פלישתים הגיעו הרבה יותר עמוק, הם הגיעו לגב ההר, למכמס, ראינו אותם בזמן שאול, נכון? שם זה לא כל כך רחוק מקריית גת, זה פשיטה של 10 קילומטר, זה אזור הספר. אז פלישתים נלחמים על קעילה והם שוסים את הגורנות, דיינו פלישתים היו מחכים לעונה, נותנים לעברים לזרוע בדמעה, אבל לא לקצור ברינה, אלא כשכל היבול היה, כל התבועה הייתה בגורן, הם היו עולים עליו ומחלים כל חלקה טובה, כמו שמיד נראה. ודוד שואל בהשם באמצעות האפוד שירד עם אחימלך, ואני לא יודע בדיוק איך הייתה הפרקטיקה, איך היו שואלים, הרי אמרנו שלכאורה לא ברור שהאורים והתומים היו בידו. אולי כן? יכול להיות. מה? אביתר, סליחה. אביתר בן אחימלך, כן.
הוא היה אצל
דוד. מה? הוא היה אצל דוד, אבל איך הוא שאל? האם אביתר לקח איתו את האורים והתומים? את החושן? לא מפורש. כתוב שהוא לקח אפוד. שם היה רק אפוד. לא כתוב שהיה חושן. אני לא יודע. אמרתי, אני לא יודע. לא יודע, אולי ברוח הקודש, אולי לא כתוב, כאילו, אני לא... איך? גם אם כן, נביא לא מתנבא בכל עת שירצה. כן, רק משה רבנו, עמדו וישמעה מה יצווה השם לכם. אז נביא, קחו לי מנגן, וכו' להי ואולי. גם אם נגיד שדוד היה נביא, לא יודע אם זה מפורש שהוא היה נביא. בכל מקרה, לשאול בהשם, שואלים את הכהן, ואז בשאלות ציבוריות מובטחת תשובה מיידית. אז דוד שואל, הלך והיכיתי בפלישתים האלה, רווח פרשה, כנראה לוקח זמן קצת מתח לקבל תשובה. אומר השם אל דוד, לך והיכית בפלישתים והושעתה את קהילה. אבל אנשי דוד לא רגועים מהתשובה, הנה אנחנו פה ביהודה יראים, וקל וחומר אם נלך לקהילה אל מערכות פלישתים, לא עליהם את האומץ, פחדו שהמלחמה תהיה להם פנים ואחור משאול ומהפלישתים. אנחנו צריכים לפתוח עוד חזית, לא מספיק לנו ששאול רודף אותנו, אנחנו צריכים עכשיו לריב גם עם הפלישתים. אז דוד שואל שוב, לא בגלל שלא ברור לו, הוא ברור לו, אבל כדי להרגיע את אנשיו, ועונה לו השם, כבר ויוסף עוד דוד לשאול את אותה שאלה, והשם עונה לו, קום רד קהילה, כי אני נותן את פלישתים בידיך. בפעם שעברה באמת הוא לא אמר לו את זה, נכון? לך והיכית בפלישתים, והושעתה את קהילה. עלייה, כאילו לשון אולי, אבל רד, קום, רד, קהילה, רד, בגלל שכנראה שיער חרת היה גבוה יותר מקהילה. טוב, וילך, איך דוד שואל, רק שנייה. טוב, אז דוד ואנשיו הולכים לקהילה. וינהג את מקניהם. מה זה וינהג את מקניהם? פלישתים שוסים את הגורנות, זה אומר שהיו שולחים קודם כל אנשי צבא שהיו מפריחים את כל החקלאים, כולם היו בורחים, ואז היה להם מקנה, דיינו חמורים וזה וזה, לתחזים את התבועה על החמורים, ואחר כך כדי להיות בטוח שזה, אז כל הצון אוכלים את הקש שנשאר בשדות, וקיצור משאירים אדמה חרוכה. אז פלישתים היו באים כאילו קודם כל כוח לוחם, ואחר כך כוח עזר, נשים וילדים וצון וזה וזה, שדואגים שם לא להשאיר אבן על אבן. ולכן פה דוד שווה הרבה הרבה בהמות, גם בהמות מסע וגם צון. וינהג את מקניהם, ויח בהם מכה גדולה, ויושע דוד את יושבי קהילה. וללא ספק זה מעלה את יוקרתו של דוד, שהוא כבר הכתובת למקרים שבהם הפלישתים עושים צרות, ולא שאול, זה עוד יותר מחליש את שאול. כן. בדרום יותר ומזרחית יותר.
כן, אתה קרוב
מדבר
כבר אחרי אזור היישוב.
הבנתי.
יער יתיר זה יער חדש.
היום, כן, אבל יער יתיר הוא יער חדש, זה נכון, אבל הארץ בזמן המקרא הייתה מאוד מיוערת, אלא שהיא... מה? לא יודע, אני אמרתי, יער חרת לא ידעתי איפה זה, אני לא שולל שזה ביער יתיר. היום יער יתיר הוא היער הכי גדול במדינת ישראל, אבל אתה צודק שזה יער שהקרן קיימת נטעה לפני 50 שנה, 60 שנה, לא יותר, אבל הארץ בגדול הייתה מאוד מיוערת, אמנם לא בסביבות יתיר, אבל ראינו שבני יוסף שם מתלוננים שהם לא יכולים לשבת, כאילו השומרון היה סבך אחד גדול של יער עד שאי אפשר היה לשבת שם. הטורקים הם אלה בעיקר שדאגו לגלח פה כל עץ בארץ, במיוחד בשביל הרכבות שלהם.
אז איך?
איך?
רוצים יש איזה קבר
שחליה. אז היה עץ, שירים איזה עץ, כן, אבל בעיקר זה גם למסילת הברזל, וגם לפחמים של הרכבת, קילו פה כל חלקה טובה, ואז באמת הארץ הייתה חשופה לחלוטין. דרך אגב, הקו הירוק נקרא הקו הירוק בגלל שב-19 שנה שבין 48 ל-67 בצד הישראלי של הגבול נטעו הרבה עצים, הצד הירדני נשאר חשוף כמו שהיה עד עכשיו, ואז זה נהיה קו ירוק. כאילו מי שראה בצילומי לוויין או בצילומי אוויר ראו בבירור איפה עובר הגבול, לכן זה נקרא הקו הירוק. אל תשאלו אותי למה זה הקו הסגול בצפון, למה הוא נקרא, אולי סימנו אותו עם טוש סגול, לא יודע מה היה שם. כן, יכול להיות. דגלים של השם הוא המלך, יכול להיות. טוב, לא, זה אני לא יודע. כן. ויהי בברוח אביתר בן אחימלך אל דוד כעילה, אפוד ירד בידו ויוגד לשאול כבד דוד, ויאמר שאול ניכר אותו אלוהים בעדי כי נסגר לבוא בעיר. וישמע שאול את כל העם למלחמה לרדת כעילה לצור אל דוד, וידע דוד כי יעי עליו שאול, ויאמר אל אביתר הכהן הגישה איפה עוד מה שעה. וואי, הוא מאוחר. טוב, סוף שלא המשכנו. כאשר אביתר ברח אל דוד קעילה, הוא ברח אל דוד לפני שדוד הגיע לקעילה, אבל אנחנו מדברים עכשיו על קעילה. אז כאשר ברח אביתר אל דוד ושניהם הגיעו לקעילה, היה בידו אפוד, כמו שכבר ראינו שדוד שאל באלוהים. כן, אמרתי, רק זה לא כתוב, כאילו אמרתי שאני לא יודע, ראינו את זה כבר, הגישה אפוד, כמו שאמרו פה במלחמה של אחיה בן אחיטוב, במלחמה של שאול במכמס. כן, אבל כאילו זה לא מפורש. לא, יכול להיות שכן, יכול להיות שהאפוד פה זה ביטוי ונתתה את החושן אל האפוד, ולא יזח החושן מעל האפוד. ייתכן, אבל זה לא מפורש. כי יש בנביא גם, נגיד בהושע, שזה לא יהיה אפוד וטרפים. אתה רואה שאולי גם האפוד כשלעצמו הוא כלי שאפשר באמצעותו להישאל. אז מספרים לשאול שדוד הגיע לקעילה, והוא אומר ניכר אותו אלוהים בידי, ניכר מלשון הכיר, דהיינו כל הזמן אני לא יודע איפה הוא, לא ישן שני לילות במקום אחד ואני לא מוצא אותו, עכשיו הוא נכנס לעיר, אני עכשיו יודע ומכיר איפה הוא נמצא. כי נסגר לבוא בעיר דלתיים ובריח, עיר שיש לה שתי דלתות, אז הבריח סוגר את הדלתות, שמים בריח אחד שלא מאפשר לפתוח את הדלתות, אז זה מלכוד את מוות עבורו, והוא משמע את כל העם, דהיינו מזעיק אותם למלחמה לרדת. איך?
משמע את כל העם על 400.
כן, לצור על דוד זה אל הנשב. וידע דוד כי עליו שאול מחריש חורש הרעה. חורש, חורש בעברית זה זומם, נכון? זומם חורש, נכון? כמו חרש עץ, חרש מתכת, זה מי שחושב מחשבות. אבל למה זה נקרא כך? כי מלאכת החרישה זו מלאכה שאין בה כלום, אתה חורש על מנת לזרוע, כמו מי שחורש מחשבות, הוא חושב עכשיו מה הוא יעשה בעתיד. יש מסבירים במשלה, זממה שדה זה חרשה שדה, כמו כי אם זומם זה חורש, אז חורש יכול להיות גם זומם. ותיקחהו זרעה אותו, יש פסוק ביחזקאל, קח על מים רבים, היינו נזרע על מים רבים, אז זממה שדה ותיקחהו, חרשה שדה וזרעה אותו, ומפרי כפיה כן, אחר כך קנתה גם קרם. נוח התחיל בנטיעת קרם, אז גינו אותו חזל, אמרו שלא מתחילים מיין, קודם כל שדה, אחרי שיש לך לחם, אז תטע קרם, אז אתה יכול גם יין. טוב, אז ויאמר אל אביתר הכהן, הגישה האפוד. עד איפה הגענו? עד פסוק? עד איפה קראנו? עד כאן קראנו? בסדר.
כן. אבל זה לא נכון, לא תגיד את זה בקרה, שהוא מחריש הרעה.
שאול לא, הוא יודע שהגיוס הכללי של הצבא הוא לא נגד פלישתים, כי שאול
וישמע שאול את כל
הארץ
וחמל,
אבל לדוד בסדר, זה נודע לדוד, זה נודע לדוד, או שהיו גם לא מודיעין, או שהוא שאר, הוא אמר עד היום שאול לא הצטיין במסעות כיבוש נגד הפלישתים וביוזמה וכו'. אם הוא עושה גיוס כללי, כמה שמלן שזה שאני כאן הזה. לא, אבל כן, אבל דוד היה נצור בקעילה, כאילו הוא לא יצא משם. אז מאיפה הוא יודע בדיוק מה דוד, מה שאול אומר לבנימין וזה וזה? מה זה? הם לא החזיקו אותו בכוח. מה, יסגירו לי בעלי קעילה? מה אתה שואל?